סוגיית גר קטן, שיעור מספר 3 שנאמר על ידי, שיעור מספר 6 באופן כללי שאתם שומעים. אז אני רוצה קצת להגיד את הדברים קצת שונה ממה שאמרתי בסוף השיעור האחרון. אנחנו עכשיו שואלים שלפי השיטות שהגיור הוא מועיל מדאורייתא. הגענו לשיטה השלישית בתוספות, שהתוספות אמר שהגיור מועיל מהתורה, הגיור מועיל מהתורה, בגלל שזה זכות גמורה, ובזכות גמורה גם לקטן יש זכייה. הסברנו שזה עובד מדין זכייה מטעם שליחות, כי במקום שזה זכות גמורה, אתה אומר שבוודאי הוא מוכן, רוצה את הדבר הזה, ולכן מועיל הגיור מהתורה. ואז שוב אנחנו שואלים, אם הדבר הזה נעשה, כן, אנחנו בכתובות בין. כתובות בין. הדבר הזה נעשה על ידי בית דין, הגיור. והדבר הזה מועיל לגמרי. בית דין פועלים כאילו הקטן פועל. זה הרי דין שליחות. דין שליחות, מה זה דין שליחות? שבמקום שאני אעשה את הפעולה, אתה עושה בשבילי את הפעולה, וזה עכשיו כאילו אני עשיתי את הפעולה. אז מה שהבית דין מגיירים את הקטן, זה כאילו הקטן, הוא מתגייר. אז ורק אמרנו, שההערה אחת שאנחנו אומרים, שלפי תוספות צריך פה זכות גמור, ועל זה הערנו שבמחלוקת הזאת של האחרונים, האם לגייר קטן שהצפי שהוא יהיה לא מקפיד על תורה מצוות, האם זה נקרא זכות או לא נקרא זכות, יותר קשה לבוא ולהגיד שזה מוגדר זכות גמורה. זו הערה שהערנו בנוגע לשאלה שאנחנו חותרים, האם אנחנו מרוויחים, כן, את הכביש עוקף של קבלת מצוות. להגיד שזה זכות גמור, זה באמת נראה לנו דבר מחודש יותר. בכל אופן, השאלה שאנחנו שאלנו, אז למה, כמו שהתוספות בסנהדרין שאל, אז למה הגדילו יכולים למחות? איך הגדילו יכולים למחות? אם זה גירוד הרבנן, אנחנו יכולים להבין איך הגדילו יכולים למחות. זה דבר שהוא חלש, אז הגדילו יכולים למחות. אבל אם זה מועיל מהתורה, איך הגדילו יכולים למחות? אז לגבי עצם הסברה הזאת שהגדילו יכולים למחות, השאלה הזאת היא נכונה גם לפי הרשב"א והריטב"א. הם חלקו על שיטת התוספות לגבי דין זכייה. והם אמרו שזכייה היא לא מטעם שיטות. והתורה חידשה דין זכייה כפרשה שהיא עומדת לפני עצמה. שמה זה אומר? שאני יכול לעשות בשביל יהודי אחר, בשביל מישהו אחר, משהו שזה זכות לו. וגם לא צריך זכות גמורה. וזה מועיל גם בקטן, אין מיעוט של קטן. גם קטן מועיל זכייה, לא צריך זכות גמורה, והבית דין עושים את הדבר הזה. אז בין לפי התוספות ובין לפי הרשב"א אנחנו שואלים, זה מועיל לגמרי, ובית דין מזכים לקטן. כן, שימו לב, בתוספות ההגדרה זה שבית דין פועלים כאילו הקטן פועל. וברשב"א ובריטב"א, בית דין מזכים לקטן. אנחנו נשתמש עם הדבר הזה ונראה את ההבדל בהסברת הדברים. אז לפי שניהם אנחנו שואלים את עצמנו, למה הגדילו יכולים למחות? אז הסביר החתם סופר, שמה הסברה בהגדילו יכולים למחות? הסברה היא שאתה עשית זכות לבן, אתה עשית זכות לקטן, שהוא היה קטן, כן? אבל אתה באמת לא יודע מה דעת הקטן, אתה חושב שדעת הקטן שהוא רוצה יהדות, והוא בן 8, אתה לא יכול לשאול אותו, הוא נהיה חלק, הוא לא יודע להגיד לך מה דעתו. בן 9, הוא נהיה חלק, הוא לא יודע להגיד לך מה דעתו. בן 10, הוא לא יודע לך להגיד מה דעתו. הגיע לגיל 13, סוף סוף, פעם ראשונה שהוא יכול להגיד את דעתו. ואז פעם ראשונה שהוא אומר את דעתו, הוא אומר, מה עשיתם לי? אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את מה שעשיתם. וזה הפירוש של המחאה, אני לא רוצה את מה שאתם עשיתם. ואז מה? אז למה זה מבטל את מה שהבית דין עשו כשהוא היה בן 5, בן 6, כשהגיעו אותו שהוא קטן? אומר החתן סופר, שזה מברר למפרע שהבית דין כנראה טעו במה שהם חשבו שזה זכות. ככה אומר החתם סופר, החתם סופר עצמו מקשה על הסברה הזאת, והוא אומר, מה ההיגיון לבוא ולהגיד שמה שהוא מוחה כשהוא גודל, מברר מה היה דעתו שהוא היה שלפני 5 שנים, לפני 10 שנים. הרי עברו מים רבים בירדן, עברו כמה שנים. איך הדעה של גיל 13, היא יכולה ללמד אותנו מה היה דעתו בגיל 5, בגיל 6. ובגלל השאלה הזאת טוען החתם סופר, שהחידוש הזה של רב יוסף, שהגדילו יכולים למחות, הוא חידוש מאוד מאוד גדול, שהעריף לא פוסק אותו. הרי העריף לא הביא בפסקים שלו את דברי רב יוסף שהגדילו יכולים למחות. כי באמת זה לא הגיוני הדבר הזה שמה שהוא אומר היום מלמד על מה היה דעתו לפני 10 שנים. כי יכול להיות שהשתנתה דעתו. ו... שנייה, בסדר. גלעד, אני מביא לך את החתם סופר, אני מביא את איך שהחתם סופר ניתח את הרשב"א ואת הריטב"א ואת התוספות. ובגלל הדבר הזה גם טוען החתם סופר, חידוש בשיטת הרמב"ם, ברמב"ם יש סתירה. האם ברמב"ם מצד אחד בהלכות גרות, באיסורי ביאה, הרמב"ם לא הזכיר את רבי יוסף? לעומת זאת בהלכות מלכים, הרמב"ם כן פסק את רבי יוסף, שהגדילו יכולים למחות. תירץ החתם סופר, שיש חילוק בין גר קטן שבית דין גירו אותו, לבין גר קטן שהתגיירו אביו ואמו איתו. שהרמב"ם בהלכות מלכים, שהזכיר את הדין הזה, שהגדילו יכולים למחות, זה מדובר דווקא בגר קטן שאביו ואימו לא התגיירו איתו. ואביו ואימו לא התגיירו איתו, אימו, שמה יש את הדין הזה שהגדילו יכולים למחות. אבל אם אביו ואימו התגיירו אימו, זה הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, ככה מדובר. מדובר שאביו ואימו התגיירו אימו, כן? ושמה הגדילו, לא יכולים למחות. לכן הרמב"ם לא פסק בהלכות איסורי ביאה את הדין הזה שהגדילו, יכולים למחות. כי באיסורי ביאה מדובר שאביו ואימו הביאו אותו, התגיירו אימו. שמה הגדילו, לא יכולים למחות. אבל כשהבית דין מגייר אותו, אז הגדילו, יכולים למחות. מה הסברה? לחלק בין אם אביו ואימו התגיירו איתו או לא. אומר החתם סופר, יש סברה. כשאביו ואימו מתגיירים אימו, אנחנו רואים שזו זכות יותר גדולה. זו זכות גמורה. כשבית דין מגיירים את הקטן, זו זכות רגילה. כשאביו ואימו מתגיירים אימו, זו זכות גמורה. וסובר החתם סופר בשיטת הרמב״ם, באיזה דבר אתה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שמה שהוא אומר עכשיו זה מברר למפרע, בדבר שהוא לא זכות גמורה. בדבר שהוא לא זכות גמורה. בדבר שהוא לא זכות גמורה, יש היגיון לבוא ולהגיד, שמסתומים היום, הוא מוחה. קודם לא היה לו דעה, הוא היה נהיה ריק. היום, פעם ראשונה שהוא יכול להגיד לך מה הוא רוצה, זה יכול לגלות על מה שהיה היום לפני 5 שנים, כי זה לא זכות גמורה. וזה הגיוני. שהזכות הזאת היא משהו לא חזק, אז זה מבורר למופרע. אבל, תן לי לגמור את הטענה של אחד למסופר. אבל כשמתגייר יחד עם אביו ואימו, סובר הרמב״ם שגם רבי יוסף אצלנו בסוגיה שאמר, הגדילו יכולים למחות, הוא מדבר רק מתי גר קטן שמתגייר על דעת בטי. אבל גר קטן שמתגייר עם אביו ואימו, שם זה זכות גמור. כיוון שזה זכות גמור, לא יכולים, כן, כיוון שזה זכות גמור, אז שמה, אתה לא אומר שזה יכול לברר למפרע. זה החתם סופר. יפה. עכשיו אנחנו רואים שהתוספות אמר זכות גמור, ובכל אופן נגדים לא יכולים למחות. הרידבר והרשב"א גם, טוב, ברידבר והרשב"א מדובר על זכות מגילה. כן,
אז...
מה? מצביר את זה ברמב״ם. נכון, לא. הוא אומר את זה, שהתוספות חולק על הסברה הזאת. זה החתם סופר! זה החתם סופר. מה עכשיו אנחנו אומרים? מה?
מה
אפשר עם
בדן או אביב אימו מזכים את זה?
כשזה
הופך את זה לזכות גמורה או לא?
כשזה זכות גמורה שבן אדם, ילד, רוצה להיות חלק מהמשפחה שלו. אם המשפחה שלו נראה יהודית, זה לא שאלה מה אתה מחליט להיות. אני מחליט להיות אחד מהמשפחה שלי. מה, אני אהיה יתום? בן אדם בוחר להיות יתום. בן אדם בוחר להיות אחד מהמשפחה שלו. אז זה זכות גמורה. אבל כשהרבנים יש להם אינטרס שלא יהיה התבוללות או משהו כזה, זה ספק אם הוא נהנה לרבנים או לא רבנים. כן? כן. מאמצים. איך תראה מה קורה עם משפחות מאמצות? הילד לא רוצה את המשפחה המאמצת, בורח, זה, זה. זה לא זכות גמורה. אז לכן זה דבר יותר רף, דבר שהוא פחות חזק, ולכן שם אתה יכול להגיד, דברי לא מפריע, זה החתם סופר. עד כאן הבאתי את דברי החתם סופר, לדעתנו. עד כאן זה הדברי החתם סופר. דעתנו היא שצודק החתם סופר בהנחת היסוד הזאת, שאי אפשר להגיד סברה שהתברר למפרע. זה לא הגיוני להגיד את ההתברר למפרע. כל כך צודק החתם סופר, זה ההערה שלנו, שזה לא הגיוני לבוא ולהגיד שמה שהוא מוחה היום מלמד למפרע על מה שהיה לפני 10 שנים. מה ההיגיון בדבר הזה? כל כך צודק החתם סופר בדבר הזה. אלא מה, האם החתם סופר צודק בדבר הזה? אז איך נסביר באמת את ההגדילו יכולים למחות? אם זה דיור דאורייתא. אם הזכין זה עבד מדאורייתא, אז איך הגדילו יכולים למחות? כן, איך אפשר להבין את הגדילו יכולים למחות? אז אנחנו רוצים להסביר בין את התוספות ובין את הרידבר ואת הרשב"א, לא בדרך הזאת של החתם סופר שזה מברר למפרע. כי אין בזה היגיון! הוא צודק! הלב לא נותן לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שמה שהוא מגלה בגיל 13, זה אומר שמסתום מזה היה דעתו בגיל 3. בגיל 5. אין? אז זה קודם כל, זה ככה אנחנו, זה מה שאחרי חשיבה, זה מה שאנחנו נראה לנו, כן? אחרי שהתחלנו להגיד משהו בשיעור שעבר, חשבונות מסוימים, זה יותר מה שנראה לי עכשיו לבוא ולהגיד. אין, חדם סופר צודק בטענה שלו, שאין סברה תתברר למפרע. ואנחנו אומרים שגם בזכות שאינה גמורה, כאילו גם במקרה הרגיל, אין היגיון לבוא ולהגיד את ההתברר למפרע. אז איך להסביר? אז זה אנחנו רוצים להגיד שיש הבדל בין איך להסביר בתוספות, ואיך להסביר ברשב"א. בתוספות אני מקבל את ההסבר של אחיה, שאחיה אומר, אין ברירה, וצריך לצרף גם לתוספות בכתובות, בפירוש השני, את מה שאמר התוספות בסנהדרין, בפירוש שלו. תוספות בסנהדרין אמר שהגירות היא מדאורייתא. נכון שתוספות הסביר שגירות זה מדאורייתא בסנהדרין, מצד סברות אחרות, לא מצד שזה זכות גמורה, אלא בגלל שבכלל לא צריך פה להגיע לדין זכי, בגלל סברות אחרות, כן? אבל בשאלה, איך הגדילו יכולים למחות? מה הסביר תוספות? חייבים לומר שהגרות הזאת יש שלב שני, שצריך את השלב השני, שהוא יקבל עליו מצוות כשהוא גדול. אז גם התוספות פה, בכתובות, בפירוש השני, אומר, מה אתה עושה בסנהדרין? במיוחד לגבי מה שאנחנו הזמנו, שגם לפי הפירוש הראשון, זה ככה. אז כל התוספותים זה אותו דבר, למה להתחיל להגיד דברים מחכומים? למה להגיד דברים מסובכים? זה הדבר הכי פשוט בתוספות, ששיטת התוספות היא שכל ביור קטן יש לב שני. זה היגיון, וזה היגיון יכולים למחות. זה דעתי בתוספות. וממילא, ניקח את כל שיטת התוספות הזאת, והיא לא רלוונטית. אתה לא מצליח ליצור כביש שוקף לקבלת מצוות, כי צריך את השלב השני של קבלת המצוות. זה דעתנו בשיטת התוספות. עכשיו אנחנו עוברים לשיטת הרשב"א והריטב"א. לשיטת הרשב"א והריטב"א, הרשב"א והריטב"א אמרו שזה עובד מדאורייתא הגיור, מדין זכין. כן? ומה זה זכין? זכין זה לא מדין שליחות. זה לא נחשב כאילו הגר קטן עשה פעולה של גיור. זה לא שכאילו הקטן בא להתגייר, כן, כאילו הקטן, אני עשיתי פעולה בשביל הקטן. אלא אני, יש לי משהו טוב, אני יש לי כסף, אני יש לי זה, אני יכול לזכות לך. אני יכול להכניס לך דברים טובים. עכשיו, אנחנו רוצים לחדש בשיטתה. כשהתחדש בתורה פרשת זכין, זה בנוי בצורה כזאת. כתוב שהאדם שמחליט לתת מתנה לחברו, אני עשיתי פעולה, זכיתי בשבילך משהו, ואז אתה, כשאתה שומע שקיבלת בשבילי מתנה, אתה יכול למחות. אתה יכול למחות ולהגיד, אני לא רוצה את המתנה. אז אנחנו רוצים להגיד שנאמרה הלכה בפרשת זכין, שהתורה חידשה את פרשת זכין, שאתה יכול לזכות לבן אדם בתנאי שהוא לא מוחה במה שאתה עושה. אבל אם הוא מוחה במה שאתה עושה, הוא לא קיבל את הזכות שאתה רצית לעשות. זה ככה בנויה פרשת זכין, גם בדיני ממונות. אז אם ככה בנויה פרשת זכין בדיני ממונות, גם בדיני יהדות זה ככה. אני רוצה לזכות לו יהדות. אני עשיתי לו, נתתי לו מתנה נפלאה שהוא יהיה יהודי. בפעם הראשונה שהוא שומע על המתנה הזאת, זה כשהגדילו, זה הפעם הראשונה שהוא מתחיל להריח את המתנה הזאת. אתה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שהוא נהיה מודע למתנה הזאת, נהיה מודע למתנה הזאת, כן? הוא יכול למחות, ואם הוא לא מוחה, ואם הוא לא מוחה, כן? זה אומר שהוא הסכים לקבל את המתנה הזאת. אבל באמת בדעתם זה בנוי בצורה כזאת, שכיוון שזה בנוי על חידוש של זכין, בזכין יש הלכה, בכל זכין יש הלכה בש"ס, שהתורה חידשה זכין, ושמי שאתה מזכה בשבילו, צריך להסכים לפתוח את הידיים ולקבל את מה שזיכית לו.
שני שלבים.
ופה, לא, זה לא שתי שלבים. זה שלב אחד.
אז אם הוא מסכים, אז
זה שלב אחד שהוא מותנה בזה שהוא לא ימחה.
למה לא להגיד שלב אחד שהוא מזכה, אז שמישהו זוכה?
לא, זה לא בנוי ככה. כי ברגע שזה חל, זה חל מהרגע שזיכיתי. זה לא בנוי. גם במתנה, אם אני לא מוחה, אז זה מתנה שלי מהרגע שהוא זיכה לי. זה מותנה בזה שאני לא ימחה. זה מותנה בזה שאני לא ימחה. אז
רק קטן לא היה רוצה את זה, כן?
מה? שואל
קטן אם היינו שואלים אותו, ואם היה לדעת, הוא היה רוצה, כי
עוד... אבל הוא לא יכל לעשות את הפעולה הזאת, זה מה שאנחנו מחדשים בשיטה הזאת, שפרשת זכייה אומרת...
אבל הוא לא יכל, ואחרי זה שואל,
אנחנו אומרים
שהוא
יכל... אז זה מותנה, כן, בכל פרשת זכין, זה בנוי על הדבר הזה, שכשמי שזכית בשבילו שומע, יש לו את הזכות כן להתנגד, להסכים או להתנגד. וזה מה שנאמר הדין בדיני ממונות. וזה גם נאמר פה, כיוון שזה החידוש של פרשת זכין, אז האדם הזה יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה מה שעשיתם. כן? אז עכשיו באמת אני חושב, שבאמת החידוש שאנחנו, שרוצים להגיד, שבגיור קטן יש רווח, כי זה לא בנוי על קבלת מצוות, בהחלט אולי אפשר להגיד את זה בשיטת הריטב"א והרשב"א, כלומר בשיטת חכמי ספרד. בשיטת חכמי ספרד, באמת אני חושב זו השיטה ששם אני יכול לבוא ולהגיד שהבדין, הבדין עושה פעולת הזכייה לקטן בגלל שהבדין חושבים שזה יהיה זכות לקטן, וכשהקטן הזה גודל, הוא בהתנהל, בפעם הראשונה שהוא שומע שבדין עשו את התעודת גיור הזאת, הוא, אם הוא לא רוצה את מה שהבדין עשו לו, יש לו זכות למחות. אבל זכות למחות זה לא צריך לקבל תורה ומצוות עוד פעם, אלא זה זכות למחות, וברגע שבפעם הראשונה לא מחית, איבדת את הזכות למחות, ואז אתה יהודי. אז זה מה שבנה הרב דוד, שגיור קטן זה בנוי בצורה כזאת, שכשהבדין עושים את הגיור של הקטן, הם עושים את האומדנה שלהם, הם עושים את החשבון, האם זה זכות לקטן או זה לא זכות לקטן, והבדים עושים את השיקול אם זה זכות לקטן או לא זכות לקטן, ואז כשהוא גודל, כשהבן אדם הזה אתה אומר לו, אתה יודע שעשו לך תעודת המרה, ואתה קוראים לזה תעודת המרה לגיור. אתה יודע את הדבר הזה שהגירו אותך כשהיית קטן? הוא אומר, מצוין, אני עכשיו ברבנים יהיו מוכנים לרשום אותי לנישואין, אני עכשיו יהודי, אני כמו החברה היהודית, הוא לא מתנגד לדבר הזה, זה עובד.
אני יכול לעשות מה
שאני רוצה, תורה מצוות? זה, לפי השיטה הזאת לכאורה יש רווח. עכשיו, איפה יש את הדברים החלשים?
לא
מבין
את השיטה הזאת. הם אומרים שזה זכייה, כי התורה חידשה פה זכייה מסוימת קטן, או שזה כמו בולד דין
שצריכה שיש מזרחים? לא, זה זכייה כללי בכל התורה.
זה אותו דין
שצריכה. זה דין זכייה כללי שיש בכל התורה.
שמזרחים
לקטן.
הוא צריך לקבל.
הוא צריך לא להתנגד לזה. כן. זה המבנה.
הרווח הוא שבכל מקרה הגיור חל, כאילו, אף על פי שלא היה קבלת מצוות, והוא רק יחול,
כש... העיקר שהוא לא התנגד.
זה נקרא שהוא מסכים למה שחרמון עשו בשבילו, אם הוא לא מוכן לקיים תורה מצוות?
שנייה. כן, הוא לא מתנגד. הוא לא... שזכין...
לא באמת לא מתנגד, הוא לא רוצה לקיים.
תקשיב טוב. שזכין זה הבדין עושה, כן? הם מזכים לקטן, זה לא כאילו הוא עושה. זה הבדין עושה בשבילו, והוא צריך לא להתנגד. זה המבנה. ככה זה עובד. חכו רגע, אל תחשבו שאני אחשוב שזה קל. אני בכלל אומר. זה השיטה האחת שרוצים להרוויח ולהגיד, זה עדיף מגיור גדול. עכשיו, עוד שיטה. מה לא הבנת?
האדם לא יודע מה הוא זוכר. הרבה מהעולים
מורסים, כמה מבינים מהם? לא משנה, הם שומעים, הם שמרו, עומדים מהם
דברים. לשמוע זה להגיד, שמע, אתה קיבלת מתנה שהיא נמצאת במקום מסוכן ואתה עלול לעלות לך בחייך. אז באדם מקבל, בסדר, אבל אם באדם בחיים לא הבין, לא מקבל, אז איך הם יכולים להגיד שהוא קיבל את המתנה? הוא לא הבין לך מה מדבר, מה מדברים איתו. הוא חולם.
אפשר להגיד משהו זה, אני לא מתווכח איתך הרבה.
אוהב,
מה נקודות החידוש שיש בשיטה הזאת בכל אופן, שבכל אופן יכול להיות שבגיור קטן זה דופק, כן? ובגיור גדול זה בכל אופן אולי יותר טוב. אז כן, בגיור גדול אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים גדול, מעבירים אותו לאופן גיור, אומרים לו, הנה, זה המצוות, אתה מקבל אותם, הוא אומר לך בפה שלו שכן, ואז יש סיכוי שבאמת הוא חשב באמת, הרבה פעמים באמת חלק מהדברים הוא באמת מקבל, אתה אומר סברות של דברים שבלב אינם דברים, אתה בונה על מה שהחמדת שלמה אמר, חילוק בין קבלת מצוות להודעת מצוות, כל היתר עם הכוחים בגדול זה, אבל אחרי הכל יש את מה שאתה עשית עם הגדול, שהוא מודע למה שקרה, למה, מה זה יהדות, העברת אותו את המסלול הזה, וגם אם הוא לא יקיים מצוות, יש סיכוי שיחזור בתשובה, כי הרי הוא יודע מה זה, הוא מודע מה זה יהדות, כן? או, זה, עשית משהו. בקטן, אתה בונה הכל על הדבר הזה שהבדים קוראים שזה זכות. אז הנקודה החלשה זה שפה יש לך פעולה של הגדול שאחרי הכל הוא אמר לך אני מקבל, ולכן הרבנות חושבת שזה יותר טוב, גיור גדול. ופה זה באמת קשור לשאלה הזאת, האם זה זכות או לא זכות. ובזה, זה מה שהביאו לכם הרבנים את המחלוקת הגדולה. האם קטן, האם אדם, בדין שרואים את הקטן הזה, ויש סיכוי רב שהוא יהיה יהודי שלא מקפיד על מצוות, האם הם יכולים, האם זה מוגדר זכות או לא מוגדר זכות. וזה מחלוקת. שאתה יכול להחליט אולי ללכת לפי הרבנים המקלים יותר, אבל זה בהחלט מחלוקת, כלומר, יש פה חיסרון בדבר הזה שאחרי הכל זה באמת צריך להיות זכות. הטענה הנוספת שאנחנו טוענים פה, בנקודה הזאת, וזה מה שהזכרתי בסוף שיעור שעבר, שלפי דעתי, השיקול דעת של הבית דין אם זה זכות או לא זכות, הוא שיקול דעת אם זה לא זכות כשהוא ילד קטן. כלומר, הם צריכים לחשוב האם זה זכות לו להפך להיות יהודי קטן וגדול, או לא, זה לא זכות לו להיות יהודי קטן וגדול. כלומר, אם השאלה הייתה האם זה זכות להפך להיות יהודי קטן, אז אני מסכים, להיות יהודי קטן גם אם הוא עושה עבירות, זה זכות. אבל מהגמרא משמע שלא, שאתה צריך לעשות חשבון שאם זה זכות לו להיות יהודי קטן וגדול, כלומר, אתה עושה את החשבון עכשיו כשהוא קטן, האם כשהוא יהיה גדול, גם זה ימשיך להיות זכות לו. אתה עושה עכשיו פעולה, איך אתה מחליט? מה אתה נותן לו? אתה נותן לו יהדות שהוא יהיה קטן לגדול יהודי. אתה לא מחליט שהוא יהיה יהודי רק קטן. אתה מחליט שהוא יהיה יהודי בין שהוא קטן, בין שהוא גדול. ועל זה אני טוען, אני ככה סברתי אומר, שכיוון שכשהוא יגיע לגיל 13, הוא כבר יטעם טעם די איסורה, הוא כבר יהיה, הוא יגדל על חינוך שהוא לא אוהב תורה ומצוות, והוא לא אוהב את הדבר הזה, אז זה כמו גוי שניחה לי בהפקרה. קשה לי להגיד את הדבר הזה שזה יוגדר זכות. כלומר, זה שבאופן עקרוני, הרבנים חושבים שהמצוות שלו הן נחשבות יותר והעבירות שלו פחות, וגם על זה אמרנו את ההערה שלנו, שזה תלוי איזה סוג יהדות זה, איזה סוג יהודי זה, אבל אני לא יודע אם זה מספיק, כי בגמרא משמע שצריך שהוא יחשוב את הדבר הזה. כלומר, הבית דין צריכים לעשות את החשבון. האם זה זכות לא לפי מה שהוא חושב? וכיוון שכשהוא יהיה בגיל 13, הוא לא... אולי הוא לא יאהב את הדברים האלה, אז מילא זה לא זכות. איך נראה לי הדבר הזה? נראה לי גם הדבר הזה שזה קצת כתוב בריבה וברשבה. כי הם בעצמם שואלים את השאלה הזאת, הגר הזה הוא גר דאורייתא, הרי הגדילו יכולים למחות, איך אתה קובע שהוא יהודי מדאורייתא? כן, איך אתה נותן לו להתחתן עם בת ישראל? למה כמו שהגמרא אמרה לגבי כתובה ולגבי דיני ממונות, שבגלל שהגדילו יכולים למחות, אתה בינתיים אומר, אל תיתן לו בינתיים כסף. כלומר, אתה לעניין דיני ממונות, אתה לא נותן לו כתובה, אתה אומר לחיגד לה. אתה אומר, רק כשהוא יגדל, אתה אומר, יתקבל את הזכויות היהודיות, את הכסף היהודי. עד שגודלת יכולה לקבל כסף, רק אם גם כגויה יכולה לקבל כסף. אבל את הכסף היהודי, כן, על הכסף היהודי משאומרים טוב, כן, את הכסף היהודי, רק מתי שלך יגדלה אתה נותן. איך אתה דיני איסור, אבל אתה נותן לה להתחתן הרי עם יהודי, זה איך בדיני איסור? אז הוא אומר, אני כבר, והרשב"א, כיוון שהוא נכנס למשפחה יהודית והוא יקבל חינוך יהודי, מסתום הוא לא ימחה חזקה, חזקה שהוא יאהב את היהדות. כלומר, אני קצת פה אני מסכים שאני דמגוג. מה אני קורא למה דמגוג? אם שאלו שאלה אחרת ואני משתמש בזה לעניין הזה שיכול להיות שגם הגדרת הזכן של הבית דין זה מותנה בדבר הזה שמסתום בגיל 13 הוא ישמח במצוות ולא יהיה ניחא לי בהפקר. כן, אני ככה משתמש בריבו ובאשבה, אני חושב שזה באמת כן יכול להיות נכון. כלומר, זו ההתלבטות שלי. ההתלבטות שלי, האם הזכין שאנחנו מדברים על זה שזה זכות, ושבסדר, שהאיגרות משה בא ואומר, המצוות שלו נחשבות יותר, והראות שלו אומרות זה. האם בית דין צריכים לעשות את החשבון של מה האמת האובייקטיבית, או מה בגיל 13 הוא באמת נרצה?
כרגע זה האמת העולה, אבל זה האמת האמת שלו.
כי על זה, לפי זה אתה קובע, אם זה זכות לא או לא. אתה רואה שהגמרא, כאילו, אז גם לגוי תוכל לעשות, גם לגוי. אז למה, אולי נעשה זכין גם לגוי שהוא טעם טעם מסורה? תעשה לו זכין. רגע, אתה תעשה לו זכין, ואתה אחרי כך תשאל אותו, תשמע, אתה תגיד לו, תשמע, אני עשיתי לך, אני, אתה תעבוד עליו, תזרוק אותו למקווה, תזרוק את האישה למקווה, תעשה לו מברית מילה הזה זה, ואחרי תגיד לו, שמע, אתה רוצה שמה שעשיתי לך זה יהיה יהדות או לא זה? גם ברמה הזה, כי מבחינת העיקרון, אם הזכין הוא ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, הגוי הזה ירוויח, נכון?
לא, אפשר לומר.
למה לא? זה רק הוא, בפקר אני חלה. אבל ברמה העקרונית, הרבנים הזה שהוא ירוויח.
זה קטן זה היה ככה, מה? השאלה אם זה מצד המציאות או מצד הרצון שלו.
נו, אז אני אומר, בגמרא המאורך זה מצד הרצון שלו, זה לא מצד המציאות האובייקטיבית, רואים שזה צריך מצד הרצון שלו בפועל. זה צריך לנתח מהרצון שלו בפועל, אם זה מצד המציאות האובייקטיבית, גם לגוי אתה יכול לעשות את התרגיל הזה.
מה
הרצון
שלו בפועל
שהיה קטן? מה הבעיה? תגיד לו, תיקח את הגוי, תעשה לו את התרגיל הזה, ואחר כך תגיד לו, אתה רוצה שנשתמש במה שעשינו זה? והוא יגיד, כן, מעולה, אני יהודי!
לא, אבל זה גם מבחינה אובייקטיבית, זה לא יותר זכות, בגלל שבמצב כזה, שבן אדם קורא טעם של איסור. אז עכשיו, מה שאנחנו משערים, כשהוא היה קטן גם הוא היה ככה רוצה. אבל פה, למה? גם כשהוא היה קטן, אם נגיד שהוא היה טועם טעם של איסור, אז ככה הוא מגולם מלכתחילה. אבל אם אתה מגדיר שרק כשהוא יהיה גדול זה יהיה ככה, אז למה שאני חושב בדעה שלו כשהוא יהיה גדול? עכשיו שהוא קטן הוא רוצה.
אני מתלבט. כי כשאתה מזכה לו, אתה מזכה לו גם את השנים שהוא גדול. אתה לא מזכה לו רק את השנים שהוא קטן. איך אתה יכול לעשות לו זכות שהיא זכות רק לחמש שנים, ואחרי כן ל-20 שנה זה מבחינתו לא זכות?
לא, עכשיו...
אז מה אם מבחינת הרבנים? אז מה אם מבחינת הרבנים שהם עושים חשבונות של סגולת ישראל זה זכות? אבל אתה צריך לעשות את הזכות, רואים בגמרא לפי מה שהוא רוצה.
אם עכשיו היית שואל אותו, גם נגיד שהיה לו דעת כאילו, האם הוא עצמו היה אומר שזה זכות לו או לא?
אתה שואל אותו על ה-30 שנה שהוא יחיה, על ה-120 שנה שהוא שואל, אז הבן אדם הזה, כן, מבחינת השנים של אחרי בר מצווה, הוא הרי הוא יטען טעם די איסורה, והוא יגיד אני לא רוצה. הרי אתה מזכה לו את כל החיים, כל הזה. אז אני לא מבין את זה כל כך. אני לא מבין למה פה פתאום הם הלכו לקטע הזה של סגולת ישראל. זה ההערה השנייה שלי, למה באמת הדבר הזה לא ברור לי שזה יעבוד, אפילו אם כאילו אתה מכריע ברמת האמונות ודעות, כמו רן מושיפייק. וההערה השלישית שיש, בהחלט, ההערה השלישית שיש חולשה בגיור קטני, זה ההגדילו, יכולים למחות. כן, זה באמת הרב דוד דיבר את זה, הזכיר את הדבר הזה. שזה שאלה מאוד גדולה, מה זה יכולים למחות? האם יכולים למחות הפירוש זה שצריך בפירוש למחות? ככה משהו בלשון רש"י. רש"י אומר מה זה הגדילו יכולים למחות, שהם צריכים בפה להגיד לא. אבל רק ברש"י כתוב את הדבר הזה. ברשב"א ובריטב"א, לגבי השאלה הזאת, איך הגדילו שעה אחת יכולים למחות, אומרים הרשב"א והריטב"א באחד התירוצים, יש שני תירוצים ברשב"א ובריטב"א. בתירוץ אחד באמת משמע כמו ברש"י, שהיא מתחילה למחות כשהיא קטנה, כלומר זה בפה, שהמחאה צריכה להיות בפה, ואז אם היא התחילה למחות כקטנה, אחרי כן היא הגדילה שעה אחת, היא יכולה לבוא ולהגיד, אני כבר אמרתי לכם את הדבר הזה שאני לא ארצה את היהדות. עוד פעם, אני מזכיר. הרשב"א והריטב"א שאלו שאלה, איך לפרש את דברי רב יוסף שהגדילו יכולים למחות? ומצד שני כתוב, שכיוון שהגדילה שעה אחת שוב לא יכולים למחות. איך עושים את הדבר הזה? הרי אי אפשר לצמצם. הם ענו שלושה תירוצים. תירוץ אחד הזכרנו זה שיטת התוספות. בנוסף לתירוץ הזה שבשיטת התוספות, שזה הסברנו את זה, הלבשנו את זה על שיטת התוספות אצלנו, אמרו עוד שתי תירוצים. מה שתי התירוצים? נחלקו שתי התירוצים האלה. האם המחאה, האם מדובר שהיא בעצם מתחילה למחות כקטנה? מתחילה למחות קטנה, והיא אומרת להם, אני לא, כן, אני לא, לפני הבר מצווה, הוא אומר, אני לא רוצה בר מצווה. לא רוצה שתעשו לי תגד בר מצווה. אני לא רוצה את הבר מצווה הזאת, לא רוצה את המצוות האלה. הוא מוחה, הם מוחים כשהם קטנים, ואז כשהם גודלים, כן, לא נתפוס היהדות, הם לא קיבלו, הם לא קיבלו לרגע אחד, הם מיד מוחים במתנה. בשנייה הראשונה שנודע להם על זה שהם קיבלו את המתנה, הם כבר משתמשים במחאה שהם היו קטנים, הם משתמשים במחאה שהיו קטנים, וככה צורת המחאה. זה התירוץ הראשון של הראשוני. והתירוץ השני של הראשוני, שכיוון שהגדילה השנה, שעה אחת שהוא לא יכול למחות, אין הכוונה כשהוא הגיע לגיל 13 ונהיה לו שתי שערות, לא יכול למחות, אלא כיוון שהגדיל גיל 13 ועבר זמן והוא נהג מנהג יהדות, הוא היה לו תקופה שהוא החליט להתנהג כיהודי, כלומר בפועל הוא התנהג כיהודי, ואז הוא לא יכול למחות, אבל אם הוא הגיע לגיל 13 ושתי שערות והוא עוד לא התנהג כיהודי, עוד הוא יכול למחות. זה שתי תירוצים. אז אני טוען שמה נקודת המחלוקת משתי התירוצים האלה? נקודת המחלוקת משתי תירוצים, מה הכוונה, איך עושים את הגדול ויכולים למחות? האם המחאה זה דורש מחאה מפורשת, שהיא תגיד, אני לא רוצה, שהיא תגיד, בפה שלה אני לא רוצה את מה שעשו לי הרבנים, לא רוצה את התעוז הגיור שהרבנים עשו, או המחאה היא לא צריכה להיות מפורשת, אלא היא תלויה בהתנהגות שלה, כן? היא תלויה בהתנהגות שלה. וכמו שבאופן חיובי היא לא יכולה למחות אחרי שהיא, בגלל שהיא התנהגה כיהודיה, יכול להיות שאם היא לא מתנהגת כיהודיה זה נקרא מחאה. זה נקודה חלשה נוספת בשיטה הזאת. לפי ההסבר השלישי, יכול להיות שההתנהגות כחילוני זה כאילו מוגדר שהיא מוחת. כי כמו שהם אמרו שהגדיל השעה אחת לא יכולה למחות, זה הכוונה התנהגה ביהדות, אז האם אנחנו יכולים מזה ללמוד שהתנהגה שלא ביהדות זה נקרא שהיא כאילו כן מוחה. סברה גדולה, סברה גדולה, אפשר לבוא ולהגיד, שכיוון שהיום יש חיטינטי של יהודי חילוני, גם אם היא מתנהגת כיהודי חילוני, זה לא נקרא כאילו היא אמרה, אני לא רוצה להיות יהודי, אני מקבל את זה, כאילו אני לא מכריע פה, אני מראה את הנקודה הנוספת החלשה שיכולה להיות במהלך הזה של גיור קטנים. כלומר, אנחנו מסכמים שבאמת, קודם כל, לפי שיטת הריטב"א והרשב"א, יש מצב, יש כיוון לבוא ולהגיד שיש לך יתרון בגיור קטנים, מצד שלא צריך קבלת מצוות מפורשת, כן, מצד שבית דין עושים את הדבר הזה והגדילו יכולים ללכות, אבל החולשה שיש בשיטה הזאת היא נמצאת בשתי חוליות. היא נמצאת בחוליה של הזכות, האם זה מוגדר זכות או לא מוגדר זכות, לפי מה שאנחנו ניתחנו, מה, כן, מחלוקת של גאוני ישראל, האם זה מוגדר זכות להיות יהודי חילוני, או עדיף להישאר גוי שמקיים שם המצוות בנוח, ועל גבי זה אנחנו הוספנו עוד הערות, האם זה לא נכון שצריך את הזכות בפועל שבגיל 13 היא תרצה את המצוות והיא לא תהיה בהפקרה, ואם יש לנו אומדנה שהיא בגיל 13 היא תרצה בהפקרה, בוודאי שזה לא יכול להיות מוגדר הזכות. זה הנקודה האחת שיש בחידוש, והנקודה החלשה השנייה שיש בגיור קטן בעיה, זה כיוון שבפועל כשהם נהיים בני מצוות, הם לא מקיימים אורח חיים דתי והם מחיימים זה, האם זה מוגדר מחאה או לא מוגדר מחאה? חברי הטוב, חברי בניהו ברונר, הרב בניהו ברונר, הוא רב בצפת, הוא יושב בבית דין לגיור, הוא כתב מאמר על סיפור שהיה לו של גיור קטין, שבגיל, שאמרו להם, טוב, אתם רוצים שנגייר, תעביר אותו לממלכתי דתי, ובכיתה ה' עובב, הקטן אמר, תעזבו אותי, נמאס לי מהממלכתי הדתי הזה, והוא ביקש לעבור לממלכתי. ואז הוא דן, האם זה נקרא מחאה או לא נקרא מחאה, הביא המון 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 ספקות בעניין הזה, ומה שהם הכריעו שם, זה שאי אפשר להכריע, ולא, שנייה, אני אסביר מה הם הכריעו. לא, זה לא סתם. להגיד, אני צריך להכריע, לא, זה לא תשובה. הוא אומר, זה מעמד כמו מה שהרמב״ם אומר. שהרמב״ם אומר, מה קורה בגר, שחסר לסורו, שאתה מעקר, אתה בודק, ואתה לא יודע מה יהיה אחריתו, אתה בודק מה יהיה אחריתו, ולפי לאיפה הוא הולך, לפי זה אתה קובע אם אתה מקבל, אתה מגדיר אותו כגר צדק, או לא, והוא מגדיר אותו כגר צדק. אז מה הם עשו? הם לקחו את תעודת הגיור, ואמרו, תשמע, אתה ילד, אם אנחנו נראה שאתה בסופו של דבר תקיים תורה ומצוות, אז הגיור שלך יהיה לו תוקף, ואם לא, לא יהיה לו תוקף. כלומר, הוא הכריע בסופו של דבר שזה יוצר בלגן לגיור קטנים. כלומר, שבסיטואציה הזאת, שהיא מאוד יכולה להיות שכיחה, שאתה מגייר בשלב, והוא כאילו מתחיל, כאילו בשלב הראשון, מתחיל לקיים מצוות כילד קטן, אבל לפני בר מצווה הוא כבר נמאס לו מהשפיות של הדתיים, כן? והוא זה, זה ייצור בלגן בבית דין, כלומר, אם הצלח שלו נכון... מה?
שיצר לעקוב
אחריו. כן, ויצר לעקוב אחריו, בסופו של דבר. אחר
כך יגיד 13 ביום, כי הם יבואו,
היא תשלח... לא, אז הוא שם הכריע שהדבר הזה הוא... זה לא. הוא בפסק כנראה שהוא כתב, הוא אמר שאי אפשר לבטא, להגיד שהם בוודאי לא יהודים, והם בוודאי כבר הגיעו למצב של ספק יהדות, בגלל התהליך של הגיור של מסוג שהם קטינים, ושאולי לא צריך קבלת מצוות זה, אבל מצד שני גם אי אפשר להכשיר, לא נתיר להם לשאת נשים, בגלל שצריכים לראות מה אחריתם, הוא דימה איזה כאילו לרמב״ם הזה. זה יוצר בלגן! כלומר, זה משהו מסובך.
מה הייתה
אחרי בסוף? לא יודע את סוף הסיפור, זה מה שקראתי את המאמר שלו, שזה מה שהוא כתב... שאם
אתה רוצה לימן יום, לדעתי זה הופך את זה לשלוא רוצה לקיים.
בסדר, הוא דבר מזה, זה אדם שבוודאי, מה, הוא נמאס לו מהשפיות של
הדבר. אתה מנהל, עושה את הזה, רוצה את
זה. יאו, לא סביר.
רוצה להיות יהודיה.
טוב, הלאה. הטענה הנוספת שאמר הרב דוד בשיעור שלו, שלפי שיטת הריף, לפי אלו שפסקו, שלא פוסקים את רב יוסף, שהגדילו, אין מחאה, ולפחות ובמיוחד, לפי שיטת החתם סופר, שהחתם, כלומר, בוא נגדיר את הדברים. השולחן ערוך מפורש פסק את רבי יוסף. אז אתה מתחיל לדון דברים נגד השולחן ערוך. מה אתה, לפי אלה שפסקו לא כמו רבי יוסף, מה אתה מבלבל את המוח? השולחן ערוך פסק את רבי יוסף, אז אנחנו רוצים לפי יוסף של השולחן ערוך. אבל לא, אז הרב דוד הסביר, זה לא כל כך פשוט, כי החתם סופר, כן, הוא בעצמו אמר, וכנראה שהוא גם סבר, שגם לפי השולחן ערוך נלך במהלך הזה, שכל מה שהשולחן ערוך פסק את רבי יוסף, זה רק כשהגיור הוא על דעת בדי, אבל כשהגיור זה כשהביאו אביו, כן, לא פסקים את רבי יוסף. כן?
יש
לי בקדם
סופר שזה גם על השולחן
ארוך?
מה?
ככה אני לא מתאר. הרב יקרא למד את החתם סופר אחרת. הרב יקרא הביא את החתם סופר, והוא הציג את החתם סופר, שהחתם סופר בכתפיים שלו חולק על הפסק של השולחן ארוך. אני לא חושב שזה הפשט בחתם סופר. הפשט בחתם סופר, מי שיקרא אותו, הוא אומר, יש את שיטת הריף, שהריף עצמו סובר שלא פסקים כמו רבי יוסף, בן בית בילו בית דין, כן? בין בבית דין, בין גר שהתגייר על ידי בית דין, בין גר שהתגייר על ידי אבי ואימא. יש את שיטת הרמב״ם, שאני חידשתי את החידוש הזה שיש הבדל בין התבילו בית דין לבעל דעת אבי ואימא, שבבית דין פוסקים את רבי יוסף, גדול יכולים למחות, אבל באבי ואימא לא יכולים לצפות. ויש את שיטת שאר הראשונים שפסקו את רבי יוסף, אבל כמה שהראש לא מפורש אמר את הדבר, את דבריו, שגם אם אביו ואמו מגרירים אמו, פוסקים את רבי יוסף, אני אומר שאפשר להגיד שבדבר הזה כולם מודים, שאם אביו ואמו מתגיירים אמו, או שאביו ואמו מתגיירים איתו, אז אין את העניין הזה של המחאה, כן? זה החתם סופר. לא נגד השולחן ערוך.
בין כך ובין כך.
בין כך ובין כך, כשאביו הביאו ולא התגייר איתו. אבל אם אביו התגייר איתו, רוצה להגיד החתם סופר, שבזה יהיה דין שונה. השולחן ערוך כתוב בו, בין אם בית דין גירו אותו, ובין אם הביאו אביו, כן, הגדילו יכולים למחות. בא חתם סופר ואומר בשולחן ערוך, שגם בשולחן ערוך זה רק אם אביו לא יתגייר עמו. אבל אם אביו יתגייר עמו, שמה אנחנו כן לא נפסוק את רב יוסף. כן? זה כאילו החתם סופר מוצא את הפתח, את המקרה הזה, שגם הלכה למעשה אין את הקטע הזה של המחאה. ואז מה מרוויחים כל הרבנים? אז ממילא הרווחנו רווח עצום. שאין לך את הקנץ' הזה, אין לך את החולשה בדיוק קטנים של מחאה, כשהם מגדירים. זה שהם נהיים חילונים כשנגמר את זה. אז באמת הצלחת ליצור שיטה. הצלחת ליצור שיטה, שהפכת את הגוי ליהודי קטן, וממילא הוא צומח להיות יהודי גדול. כמו שיהודי קטן שהוא חילוני, גם כשהוא גדול, הוא בועד בתורה, הוא ממשיך להיות יהודי. גם גר קטן, עשכת אותו ליהודי קטן, וממילא הוא ממשיך להיות יהודי, כי הרי הגדילו לא יכולים למחות. אין את השלב הזה של הגדילו יכולים למחות, שעושה מצרות צרורות, אם הוא נהפך להיות חילוני לפני הבר מצווה. זה מה שהם רוצים להרוויח. בסדר? עד כאן ברור מה שהם רוצים להגיד.
עוד שאבא מגר איתו?
כשהאבא, בסיטואציה הרגילה, על מה הוא דיבר? שיש אבא יהודי, ואמא גויה, נישואי תערובת, שזה מצוי מאוד, מתי יש לנו בעיה עם העלייה לרוסיה? שהאמא יהודייה והאבא גוי, אז אתה אומר, הצרה, הצרורה, זה רק בדור הראשון, אבל הילדים שלה יהודים, אין בעיה, נכון? הולכים אחרי האמא. מתי יש לנו את הצרה הצרורה? כשהאבא יהודי, האמא גויה, ויש להם ילדים, אז יש לנו ילדים גויים, שאתה צריך לפתור את הבעיה של 100,000 הילדים האלה. נישואי תערובת, לא יודע כמה ילדים יש, לא יודע, 20,000 ילדים, לא יודע כמה ילדים כאלה יש, של אבא יהודי, אמא גויה, ויש ילדים שם. ואז זה מה שהם רוצים לחדש, שבסיטואציה הזאת הרווחנו. כי לפי החתם סופר, האבא מביא אותו להתגייר, וכשאבא מביא אותו להתגייר, שם הגדילו, לא יכולים למחות. אין את הדין הזה של רבי יוסף, לא מביאים את רבי יוסף, והצלחת לעשות אותו גר, יהודי קטן, שהוא זה, והכל פיקס. כן?
זה רק אם היה
לנו... לא, החידוש שלהם, נכון, אתה צודק דוד בהערה שלך, החידוש שלהם שהוא חידוש אולי הגיוני, שהם אומרים שזה לא דין שצריך שאבא יתגייר איתו, אלא זה דין שצריך שאבא יהיה יהודי, ופה הוא לא צריך להתגייר, הוא יהודי. אז אין הבדל בין אם אבא מתגייר עמו לבין אם אבא יהודי. כן? זה לא כמו שאני אמרתי, שזה וורט כזה, שזה גיור משפחה, שזה כאילו גיור של המשפחה, ואז שאבא מתגייר, אז מתגיירים עמו כל התפילים איתו. לא פורט כזה, אלא זה בגלל ש... אבא יהודי. עד כאן, עד כאן דעתם. ספרדי? מה?
לא, מה הסברה שאם אבא כבר יהודי...
לא, כי כשאבא יהודי, יש לו יותר כוח, שזה כשהם רוצים לחדש. לפי החתם סופר, הם רוצים לחדש שיש שתי דינים בגיור קטן. כשהאבא מביאו להתגייר, הגיור הוא עובד מדין זה שהאבא הוא אפוטרופוס של הקטן, האבא הוא אחראי על הקטן, ובחלק מהאחריות של האבא על הקטן הוא יכול להחליט עליו לאיזה דת להשתייך. הוא יכול להחליט עליו שהוא יהפך להיות יהודי, והאבא יכול להחליט על הקטן שהוא יהפך להיות יהודי. וזה לא עובד מדין זכי. וכשהבדין מגיירים... אני מסביר, שנייה. אני מסביר. וכשהבדין מגיירים, זה עובד מדין זכי. כשזה עובד מדין זכי, הגדילו יכולים למחות, כמו שאנחנו הסברנו. מתי באמת, מאיפה נובע הדין מחאה? כשהגיור עובד מדין זכי. אבל כשהאבא מגייר, המחאה לא מועילה. למה כשהאבא מגייר, המחאה לא מועילה? החתם סופר הסביר את הדבר הזה בגלל שזה זכות גמורה, וכשדבר הוא זכות גמורה, אתה לא אומר למפרע. אנחנו לא אוהבים את המהלך הזה, אז אנחנו אומרים מהלך אחר, כן? שכשאבא מגייר זה בכלל לא עובד מדין זכים, אלא זה מדין זה שאבא יש לו זכות לגייר את הקטן. עוד מעט אנחנו נדבר על זה בשיטת רש"י.
אבא צריך להיות יהודי או שאבא צריך להיות... למה צריך שאבא יהיה יהודי או שאבא יתגייר? אם יש לו זכות בילד שלו, גם אם הוא יהיה גוי, כי אבא הוא מחליט שיש לו יהודי, זה יש לו יהודי. למה צריך דווקא שאבא יהודי או דווקא שגיר?
שאם נוח לו
במה
שאבא
שלו עושה, אבא שלו לא נשאר, זה מה, אתה לא מחליט על מה הוא עושה.
אה, סביבי,
זה כן תלוי או לא
תלוי.
טוב, אז דעתי, תקשיבו טוב.
הרב שם שואל הזה ש... איך זה יכול להיות שבכלל מקשרים את האבא היהודי לבן גוי? אם זה היה אבא גוי, אז אם הבן גוי, אז הוא קשור אליו. אבל אם האבא היהודי, בכלל הבן גוי...
אפשר, אפשר. אפשר להגיד, זה לא שאלת 100 דולר. אפשר לחלוק על הרב נחשון בנקודה הזאת, לבוא ולהגיד שזה תלוי במציאות שהוא מתנהג אליו כיהודי, כן?
זה מה, מצד הזכי.
אולי מצד הזקן שלך אדם סופר.
אז מצד בעלות,
לא,
מה
שאני
צריך לומר שזה...
לא נכון, לא נכון. הרמב"ם אומר שיהודי יכול לתקוף בגוי קטן והוא נהיה בעלים עליו. אז זה לא גרם מזה שהוא תקף. זה לא גרם מתקף. הוא שלם. הוא יכול, כאילו, הוא אחראי עליו. הוא נהיה אפוטרופוס עליו. זה שאלה, מקבל את החילוק הזה, אבל לא כל חילוק, הוא מוכרח. גם החילוק הזה הוא לא מוכרח. שנייה. הטענה שלי היא טענה אחרת, אתה שומע יהודה? הטענה שלי היא טענה אחרת. אני דעתי, אין לי הוכחה 100% לדבר הזה, אבל זה אני חושב שזה סברה עליונית מה שאני הולך להגיד. שדווקא בדיוק להפך. כשאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה שאי אפשר למחות, ושהגדול יכול להחליט בשביל הקטן, צריך שהגדול יחליט עליו שהוא יהיה יהודי. עכשיו, האבא היהודי הזה שחי עם הגויה, כן? היהודי שנשוי לגויה, שהוא רוצה שהילד הקטן שלו יתגייר. מה הוא רוצה? שהוא יהיה יהודי או שיהיה לו תעודת זהות יהודית? הוא צריך לחשוב על זה שהוא רוצה שהבן הקטן שלו יקבל תורה ומצוות, שהוא יהיה יהודי. כלומר, הוא צריך להביא אותו, אז כאן להפך. פה בדיוק להפך, אני אומר בדיוק להפך ממה שהם אומרים, שדווקא ברגע שאתה בונה על הדבר הזה שהוא לא מוחד, כן? אתה לא בונה על העמך שלו, אז על מה אתה בונה? על זה, על הדעה של האבא שלו. כאילו הדעה של האבא שלו מצטרפת למה שהקטן לא מבין. כן, הדעה של האבא שלו יכולה להועיל לקטן, יכולה להיות במקום הדעה של הקטן, יכולה להיות במקום הקטן. עכשיו, האבא לא מביא אותו ליהדות! אבא מביא אותו לתעודת זהות, כן? אבא מביא אותו לזיוף. אז דווקא להפך אני חושב, שזה כמו גיור גדולים, אין ברירה. ואם האבא לא יעבור את התהליך הזה, שכמו שאנחנו עושים בגיור גדולים, הדעה של האבא היא דופקת את הגיור הזה. כלומר, אני חושב בדיוק הפוך, שבסוג כזה של גיור ההיגיון אומר, שבוודאי תצטרך את הדבר הזה שיהיה לו, לגדול שמביא את הקטן יהיה דעת, לגיור. אם זה גיור על דעת בית דין, בית דין רוצים באמת בשביל הקטן הזה יהדות. אבל אם אתה אומר לא, אני לא בונה על הדעת בית דין. אם אני בונה על הדעת בית דין, אני מסתבך אם ההגדיר לא יכולים למחות. אני רוצה לעקוף את ההגדיר לא יכולים למחות. איך אני עוקף את ההגדיר לא יכולים למחות? אני עוקף את ההגדיר לא יכולים למחות על ידי זה שאני אומר, דעת האבא יכולה להיות להועיל לקטן, במקום הקטן. אבל צריך את דעת האבא! צריך לדעת האבא, שהאבא יכניס אותו ליהדות. ואם אתה אומר שדעת להכניס ליהדות זה אומר קבלת מצוות, צריך שהאבא ירצה שיקבל מצוות. ואבא הרי, אנחנו יודעים שלא רוצה לקיים מצוות, הוא חי עם גויה. זה משפחה חילונית או משהו כזה, לכן זה תוקע את העסק. בדיוק הפוך, זה סברה, סברה, אבא היא אומרת בדיוק הפוך בקטע הזה.
אבא, לפי מה שאמרנו בהתחלה, שאם הוא מסורתי,
בסדר, מסכים, בסדר, אבל זה לא יותר רבע, אתה לא מרוויח יותר מאשר גיור גדולים, זה מה שאני אסביר לך. בגיור גדולים אתה לפחות לוקח אותו 12 חודשים, מנסה להלמד אותו באולפן גיור, אתה מנסה לעשות לו זה, אתה מנסה לא ליצור ריבורי תשובה, אתה מנסה את כל הדברים שבאמת בידך לעשות, או שיצליח או שלא יצליח. תמיד גיור זה אימור, כל הדורות גיור זה היה בלגן. תמיד גיור, אתה מנסה לקחת מישהו שהוא גוי, לעבור אותו ליהודי, חלק מהמקרים מוצלחים, חלק מהמקרים זה ספחת. אנחנו יודעים את הדבר הזה, כן? אבל אתה צריך לעשות את הדבר הזה, אתה צריך לנסות את הדבר הזה. ופה אני חושב שדווקא מה שהם חושבים שזה לטיפותא, אני חושב שזה לגריאותא. השיטה האחרונה, כן, מה אתה רוצה להגיד בעניין?
מה שהיה ברב משה פיינשטיין זה בלי קשר לפה מה שהרב סתיו אמר. מה שהרב משה פיינשטיין אמר זה היה שהם היו בבית ספר דתי וכולי, וזה היה על מה שהם יהיו יהודים. הוא גם הביא בשיעור שלו גמרא במסכת שבת, שדיו קטן שהתגייר בהגויים. סתיו הגדיר את זה שכאילו, כאילו הגיעו, התגיירו אותו על מנת להיות חילוני. הרב נחשון הביא בשיעור שלו שהריטב"א הסביר אחרת לחלוטין, שבעצם זה לא היה ככה בכלל, ומישהו רצה להבין את זה, יש לו מטרות אחרות, וכנראה לא פתח את הריטב"א.
והסביר ש... את זה אתה יכול למחוק את המשפט הזה, הלאה.
והסביר ש...
בנימין, זה שהרב נחשון אומר, אתה לא חייב לחכות אותו. אז תמחוק את המשפט הזה, תמשיך. נו, הלאה. לא כדאי שאתה
הסביר. הסביר שהריטב"א אמר ש... ראיתי ש...
במיוחד שאתה תלמיד, במיוחד, במיוחד, הרבנים יכולים לדבר אחד על השני, אבל התלמידים לא, אתה בסך הכל התלמיד, בסדר? אז אל תחכה את מה שהרבנים אומרים על רב אחר, אתה בסך הכל תלמיד, כן?
למה הוא אמר את זה?
הוא אמר! אתה לא צריך לחזור על מה שהרבנים אומרים על הרבנים האחרים, שהוא חיפש משהו אחר. יאללה, עכשיו תגיד עניינית. עכשיו תגיד עניינית על הריטב"א.
שריטב"א הסביר שבאמת הגיעו את היהודי הזה על מנת להיות יהודי, וזה היה, הוא היה בכפר יהודי, הוא היה בין היהודים, ואז הוא הלך לגור אצל הגויים, ופשוט לא אמרו לו על שבת.
מסכים לרב נחשון, מסכים לרב נחשון בזה. זה מדויק. ההבדל בין תוספות לריטב"א שמה, שהריטב"א הוסיף עוד אות אחת. להתגייר לבין הגויים. להתגייר לבין הגוי. הלמד הזאת, אומר הרב נחשון, זה כי הכוונה, הוא נתגייר בין יהודים, הוא נתגייר כשחשבו שהוא בין יהודים, גירו אותו כי חשבו שהמשפחת היהודים תצליח לאמץ אותו, אבל תקעו לו יהודים דפוקים, בזה, והרווחה, מחלקת הרווחה החליטה שהמשפחה היהודית לא טובה זה, והיו צריכים להעביר אותו למשפחתה הגוי, והוא הלך לבין הגוי. כן? הלא זה כמובן שהוא הלך לבין הגויים אחרי כן. אני מסכים, אין הוכחה. באמת הדבר הזה שכאילו להביא את הגמרא מסכת שבת כהוכחה שאפשר לגייר למרות שהוא נמצא בין הגויים ויישאר בין הגויים ולא ישתנה שום דבר, אין בזה הוכחה. זה מה שהרב נחשון אמר.
אז איך הוא הביא בכלל את הרב משה פיינשטיין כדי לתמוך אותו בגלל שזה סופר לחלוטין?
רב משה פיינשטיין, אני לא יכול להגיד בכלל זה משהו. כלומר, אני לא זוכר
את זה במה שאתה אומר.
על הסיפור, הסיפור של
מה שבשם. הסיפור זה מקרה אחר לחלוטין, למה שעושה אם יש מישהו הולך לגור בתל אביב ויזרוק את הכל בשנייה.
בסדר.
וכמעט 100% שהוא לא יהיה, שהוא יהיה
חלוטין.
נכון.
בסדר, רבותיי, לא מכריעים דברים מפלפולים ברב משה פיינשטיין. מכריעים דברים בזה שאתה לומד סוגיה עם ראשונים ומנתח את הראשונים ורואה לפי כל ראשון מה יוצא. בסדר, אז אין לו הוכחה מרב משה פיינשטיין. בסדר, בנימין? תירגע קצת. הלאה. מה? שיטה, אנחנו שיטה אחת לא ניתחנו, שיטת רש"י. לא. שיטת רש"י. שיטת רש"י באמת קשה לפענח אותה. כן, ברש"י כתוב כזה דבר. ש... גר קטן מדהים אותו על בית דין, ומוסיף רש"י את הדברים האלה, והבית דין נהפכים להיות לו כאב. הבית דין נהפכים לו להיות כאב, ומגעו במים, ביין קשה. זה הרש"י. והשאלה איך לפענח את שיטת רש"י, כן, מה שיטת רש"י בסוגיה? כלומר, אנחנו רואים שרש"י סובר שתמיד אתה צריך, בשביל גיור קטן, שהבית דין הפכים לו להיות כאב, הוא נטפל לאיזשהו גדול בגיור שלו, כן? נטפל לאיזשהו גדול בגיור שלו. אז יש שתי אפשרויות איך למשוך את הרש"י. אפשר למשוך את הרש"י לכיוון שיטת התוספות שהגיור הוא רק מדרבנן. וזה ככה עולם, מה שרש"י אמר, הוא מגעו במים כשר, מגעו במים מותר, כי מאיפה ההמצאה הזאת, נעשים לו כאב, בדין נעשים לו כאב, זה נראה איזה תקנות דרבנן כזה, מה, כן, אז זה נראה כאילו ששיטת תוספות זה גיור דרבנן, אז למה באמת, מה?
שיטת רשי זה רבנן.
שיטת רשי. שיטת רשי זה אולי באמת שהגיור היא רק מדי רבנן. אז מה זה הבית דין נשים לו כאב? או למה צריך באמת את העניין הזה של האב? אני אומר, ככה דעתי, מה שצריך את האב, כי רבנן תקנו את הגיור רק מתי שיהיה לו חינוך יהודי. וכשיש אב שייתן לו חינוך יהודי, אז רבנן יכולים לתקן, כי הם סומכים על האב, שהוא יחנך אותו חינוך יהודי. וכשאין אב, אתה אומר שהבית דין נדאג לחינוך היהודי שלו. אחרת בשביל זה את האב, בשביל לתת את הרבנן הזה. כן? זה כאילו, זה הצורה הרבנן מתקנים את הגיור הזה. בית דין נפרים לו כאב, הכוונה לדאוג לו במקום האב. בגיור, איך אתה, על מה, איך, על מה אתה בונה? אתה בונה על זה. על זה שהאב יחנך אותו. וכשאין אבא, כן? אתה בונה על הדבר הזה שהבית דין יעשו את התפקיד במקום אב.
יהיה
את המצוות
חינוך?
מה?
כל
המצוות
חינוך שיש על
האבא
יהיה עכשיו על
הבית דין? כן, בית דין אביהם של יתומים, הם יצטרכו לדאוג לקטן הזה במקום האבא. כן? למה? כי גם אם זה דה רבנן, רבנן מתקנים את זה על בסיס זה שהוא יצליחו להכניס אותו לקהילה היהודית, הרי זה חינוך יהודי. וגם אם אתה אומר, אז אני אומר שזה דה רבנן, אבל זה רבנן שהוא מותנה ושיש לך פה אבא שאתה יכול לסמוך עליו. זה מהלך אחד ברשי. אבל השיטה מקובצת משמע ברשי שהוא סובר אחרת. האמת זה מאוד מאוד תלוי באיך ללמוד את שיטת רשי לגבי מה דין זכי. האם שיטת רשי בסיסית היא כמו תוספות של זכייה מטעם שליחות, או שרשי סובר של זכייה היא לא מטעם שליחות. אנחנו נגיע לסוגיה במסכת קידושין, זה אחד הדברים שצריכים, זה יש סתירה בשיטת רשי. יש מקומות שרשי כן מחבר את הזכייה לשליחות, ויש מקומות שרשי לא מחבר את הזכייה לשליחות, וכיוון שיש סתירה כזאת ברשי, אנחנו ניסינו להסביר את שיטת רשי, שרשי סובר שזה סוג שליחות מיוחד, כלומר, זה דומה בדברים מסוימים לשליחות, אבל זה לא, זה פרשה בפני עצמה, אבל שהיא דומה לשליחות. אז זה דבר דק שצריכים זה, וכשנלמד שם את שיטת רשי, צריכים לחזור לרשי פה, כי הרי בזה זה תלוי פה. אם זכייה באופן בסיסי מטעם שליחות, אז ההסבר שאמרתי עכשיו ברשי הוא הגיוני, שממילא, איך זה מועיל פה בקטן, זה רק מדי רבנן. וזה מה שרשי אמר, גלין זגנו גאה. אבל בשיטה מקובצת משמע שהוא למד ברשי אחרת. בשיטה מקובצת משמע ברשי, שרשי התקשה בשאלת התוספות, הרי אין זכייה לקטן, אין זכייה לקטן, וחידש רשי פה, שיש דין של אבא שהוא אפוטרופוס על הקטן, כן, יש דין שהאבא הוא אפוטרופוס על הקטן, והוא יכול מדאורייתא להחליט על החינוך הזה של הקטן. ושהבית דין, כן, מה שרשי אומר, שהבית דין נעשים לו כאב, זאת אומרת שפה הבית דין מתפקדים לא רק מדין בית דין, ולא מדין האום דין, רק אם הם זכין או לא זכין, אלא הם מקבלים דין אפוטרופוס.
מי
מינה
אותם?
מה? בית דין אפוטרופוס
על העולם.
מה?
אפוטרופוסים האנשים יחידים,
בעם ישראל. אתה רואה שאם אין מי שימון אותו, אם אין לו אב, אז בית דין צריך למון.
בית דין צריך למון
גויים? לפי רש"י מדובר שאימו הביא אותו להתגייר, כמי שאימא נתנה אותו את הזכות הזאת. כמו שאימא נגילה, אבל אתה נכנס על הבית יהודי, אז...
טוב, בכל אופן, זו שיטה מחודשת. שככה נראה, נראה לי ככה שהשיטה מקובצת ניתח את הרש"י, שזה גירות מדאורייתא, אבל שיש שם איזשהו חידוש מיוחד של דין אפוטרופסות. ובהחלט פה עוד פעם אפשר להתווכח האם זה דורש קבלת מצוות או שזה לא דורש קבלת מצוות, האם האפוטרופוס כשהוא עובד, אז לא, פה יש יותר מקום לבוא ולהגיד שהם צודקים שלא צריך פה, לא, דין זכין זה אומר שגם אם יש לך זכות של אפוטרופוס, אפוטרופוס יש לו זכות לעשות גם דברים שהם זכות לקטן. אפוטרופוס לא יכול להשתגע לעשות חובות למישהו אפוטרופוס.
זה לא מדין
זכין. זה לא מדין זכין, לא. כלומר, זה לא פרשת זכין, אבל זה תלוי בזה שזה זכות. כי גם אפוטרופוס יכול לעשות רק דברים של זכות. עכשיו, פה בהחלט, אני עוד פעם אומר, בשיטת רש"י, שוב יותר נראה לי לבוא ולהגיד שהחידוש שלהם, שבכל אופן, אם יש כזה חידוש, זה, אני יכול להעמיד שם את החידוש הזה, שקבלת המצוות היא לא משהו שהוא מהותי, ומהבחינה הזאת, אני חושב שזה לא כמו מה שאמרתי בריף, או לא כמו מה שאמרתי בחתם סופר, או בחשבון של ה... של... שהדעת של הגדול היא מצטרפת לקטן. זה לא זאת דעת של הגדול מצטרפת לקטן, אלא שהגדול יש לו זכות להחליט מה יהיה על חיי הקטן, ויכול להיות שהכוונה, אתה יכול להחליט שהוא יהפוך להיות יהודי קטן, ואם אחר הוא יהפוך להיות גדול, אז בשיטת רש"י באמת יכול להיות. זה, אני לא אומר שאפשר למנות, אז אני עכשיו מסכם.
תלוי
במחלוקת
האחרונים, זה זכות בקטן להיות
גוי
או...
נכון, בסדר. אז זה תלוי, אני אומר בגדול. אני לא יודע, אני חושב שלא, שברש יותר הנטייה שלי, שאם זה באמת דין אפוטרופוס, הם יכולים להחליט להפוך אותו ליהודי קטן, ובאמת יכול להיות שהקבלת עצות...
הרב יש שאם אפוטרופוס רק לוקח אותו בשביל תעודת זהות, אז גם פה, אפוטרופוס בסדר, איפה הוא לא קח אותו?
ואז, האם הוא עשה זכות לקטן או לא, זה תלוי במהלכת רבו של פיינשטיין והרב. ככה הייתי אומר, האם הוא ענה הקריטריון שלו, או לא נגיד
לך לדבר שזה. כשמסור בידו זה אמין?
כן, נכון, זו השיטה הזאת שובה אמין. טוב, אנחנו, אני באופן כללי, בגדול, הנטייה שלי לבוא ולהגיד שגם במקום שהמצב הוא שווה ברמת הסיכוי שהוא מקיים מצוות או לא, הבעיות ההלכתיות שיש בגיור קטן הן לא פחותות, מאשר הבעיה שיש בגיור גדול, ולכן אני לא ברור, אני מבין כאילו את העמדה הזאת של הרבנות הראשית. ברגע שזה אותה, זה אני יכול להבין. אני הייתי אומר, הקריטריון העיקרי מבחינתי, זה מה יביא יותר לקיום תורה ומצוות. האם כשאתה עושה אותו קטן, יש סיכוי שהוא יקיים תורה ומצוות או לא. זה מבחינתי, אני חושב, הייתי מכריע כקריטריון. ומעבר לכל מה שאנחנו אמרנו, יש גם את העניין המשמעותי והגדול, שיש לנו מאבק מאוד גדול על התורה ועל האמונה בתורה והאמונה במצוות, והאמירה הזאת שאפשר להפוך להיות יהודי בלי להקפיד על תורה ומצוות, זה יכול לקעקע את כל יסודות הדת. וזה כבר משהו חינוכי שאני אומר. שמבחינה הזאת אני אומר, יש פה עוד איזשהו דבר שאני לא חושב שאפשר לעשות את ה... את העניין הזה של גיור קטנים, שאתה יותר מציף את הדבר הזה שלא צריך תורה ומצוות בשביל קטנים. כי אנשים לא יודעים לעשות חינוך, בסדר, יהודי קטן הוא בלי מצוות, אבל כשהוא גדול, כי זה בלי מצוות, זה, החלוקות האלה כבר קשה לאנשים לקלוט, זה חלוקות אמיתיות, אבל מבחינת האמירה שלך, שאתה בא ואתה אומר שהיהדות היא לא דורשת קיום תורה ומצוות בתהליך של הגיור שבה, זה אמירה שהיא יכולה לחזק את הצד החילוני, במדינה, וגם זה חשבון באיך להנהיג מבחינה ציבורית. טוב, עד כאן.
חזק וברוך.